מברכים דף צדיק ט', מתחילים בשעה טובה, פרק חדש, פרק טבול יום. הפרק הזה עוסק במתנות כהונה. אחרי שאהרון הכהן מסר את נפשו, הוא היה מוכן לתת גם את העולם הזה וגם את העולם הבא שלו רק בשביל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא העניק לו 24 מתנות כהונה. חלק ממתנות הכהונה שאהרון הכהן מקבל זה בחלקים מהקורבנות שניתנים לכהנים. הפרק הבא דן באותם המתנות של הכהונה שניתנים מתוך הקורבנות לכהנים הצאצאים של אהרון הכהן. אומרת המשנה, טבול יום ומחוסר כיפורים אינן חולקים בקודשים לאכול לערב. טבול יום ומחוסר כיפורים זה שתי סוגי אנשים שהם טמאים. טמאים, אדם טמא לא יכול להיכנס לבית המקדש, בטח לא להקריב קורבנות. גם אדם טמא, יש דרגות של טומאה. יש אדם שטמא טומאה חמורה, יש אדם שטמא טומאה קלה. נדבר על אדם שנטמא באמת. רגע שהוא נטמא באמת, הוא נטמא טומאה חמורה מאוד, הוא נקרא אב הטומאה, האבא של הטומאות. בסדר? אבל יהודי אף פעם אין לו ייאוש. ישר כשהוא נטמא בטומאת מת, הוא נכנס לתהליך של טהרה. שבעת ימים של טהרה. מגיע היום השביעי לטהרתו, הוא טובל במקווה. הוא טובל במקווה, הוא נהיה טהור? התשובה היא כן ולא. הוא נהיה טהור לדברים מסוימים, אבל הוא עדיין לא טהור לדברים אחרים. השם שלו בישראל הוא טבול יום. זאת אומרת, הוא טבל, הוא טבל באותו יום. תרומה, כהן לא יכול לאכול בתור טבול יום. אלא ממתי כהן יכול להתחיל לאכול תרומה? מתי שנהיה לילה. נהיה לילה, אז הוא כבר לא טבול יום, אלא הוא כבר עלה שלב של טהרה. במקרה שלנו, שהוא היה טמא מת, הוא נהיה טהור לגמרי בלילה. הוא יכול אפילו לאכול קודשים. זאת אומרת שביום השביעי לטהרתו הוא היה טבול יום. אז עליו המשנה אמרה שכהן שהוא טבול יום לא חולק בקודשים לאכול לערב. כמו שהוא לא יכול להקריב קורבנות בבית המקדש, הוא גם לא יכול לקבל חלק מאותם מתנות כהונה שיש בקורבנות, אפילו אם הוא רוצה לאכול את אותם חלקים בערב. אפילו באותם קורבנות שאפשר לאכול בערב, כמו רוב הקורבנות שנאכלים ליום ולילה, ובלילה הוא יהיה טהור הרי. אם הוא עכשיו טבול יום, בערב הוא יהיה טהור. כי הרי ברגע שנהיה לילה הוא כבר לא טבול יום יותר, אלא הוא טהור במקרים שמספיק להם רק שיעבור היום של היום השביעי אחרי הטבילה. יש עוד כמה סוגי טומאה שלא מספיק להם הטהרה שנהיה ערב אחרי היום השביעי אחרי שהם טבלו, אלא הם צריכים מחר בבוקר לזכור, לשים לב, להקריב קורבן, קורבן של טהרה. מצורע למשל, זב, יולדת, כל אלה. הם צריכים להביא קורבן למחרת ורק אז הם יתהרו. זה נקרא מחוסר כיפורים. זו הטומאה השנייה שמוזכרת כאן. אם אדם נטמא, נאמר במצורע, טומאת צרת, היה לו נגע צרת והוא עבר כבר את השבעה ימי טהרה, הוא כבר טבל ביום השביעי, זה לא מספיק עדיין. צריך מחר להביא קורבנות של טהרת מצורע. אחרי שהוא הביא את הקורבנות של טהרת מצורע, הוא נהיה טהור. אבל עד אז, גם אחרי שכבר נהיה לילה, הוא נקרא מחוסר כיפורים. אותו מחוסר כיפורים, הדין שלו הוא כמו טבול יום. הוא לא יכול להקריב קורבנות, הוא גם לא יכול לחלוק קורבנות עם הכהנים. מה הבעיה? בערב אני אהיה טהור, אני אוכל מאותם מתנות כהונה. לא ולא. אסור לך אפילו לחלוק במתנות הקורבנות. הגמרא תביא לזה מקור מהתורה. ממשיכה המשנה. אונן. אונן זה אחד שמתו, שנזכה לאריכות ימים ושנים טובות של כל קרובינו ומכרינו וכל עם ישראל. אבל אונן זה אחד שנפטרו לו אחד מהשבעה קרובים, או אביו, או אמו, או אחיו, או אחותו, או בנו, או ביתו, או אשתו. אז באותו יום הוא נקרא אונן. אם הוא נוגע בקודשים, מחדש את המשנה שהקודשים לא נטמאים. אונן נוגע, אבל מה? אם כהן הוא אונן ואינו מקריב זאת אומרת, בכלל, אדם לא יכול להקריב קורבן בתור עונן. אנחנו נראה בעזרת השם בגמרא יותר פרטים בעניין הזה. מה עוד לגבי עונן? ואינו חולק לאכול לערב. אם הוא כהן, אותו עונן, הוא לא יכול לקבל חלק מהקודשים שניתן לכהנים שהם יכולים לאכול את זה. למה? הוא כעת לא יכול להקריב קורבן, הדין שלו שהוא גם לא יכול לקבל חלק בקורבן, למרות שבערב הוא כבר יוכל לאכול אולי את הבשר של הקורבן, בכל זאת הוא לא מקבל חלק מהקורבן, וגם זה אנחנו נראה בעזרת השם בגמרא יותר את הפרטים. עכשיו עוברים לסוג אחר של כהן. בעלי מומין, כהן שיש בו איזשהו מום, והוא לא יכול לעבוד בבית המקדש, אמר שהוא חלילה קיטה, חירש, יש לו איזשהו מום שמונע ממנו לעבוד בבית המקדש. בין אם זה מומין, בעלי מומין עוברין, גם אם הוא מום כזה שהמום הזה יעבור לו בעזרת השם והוא יהיה כאחד האדם, בין בעלי מומין קבועין, גם אם בורא עולם נתן לו תפקיד והוא בעל מום קבוע שהוא יישאר עם המום הזה. שתי סוגי הבעלי מומים האלה, ההלכה היא שהם חולקין ואוכלין. הם יכולים לקבל חלק מהקודשים, והם כמובן גם יכולים לאכול את החלק של הקודשים שניתן מתנה לכהנים. אבל מה לא? אבל לא מקריבים. לא יכולים להקריב קורבן בבית המקדש. הם לא יכולים לשרת בקודש. עכשיו מביאה המשנה כלל, כל שאינו ראוי לעבודה, אינו חולק בבשר. אדם שלא יכול לעבוד בבית המקדש, גם לא מקבל חלק מהקודשים שניתנים לכהנים. וכל שאין לו בבשר, אחד שלא מקבל חלק בבשר, אז גם לא היה מקבל מהאור, את האור הרי לא היו אוכלים, האור של העולה, אלא מה היו עושים? היו משתמשים עם זה בשביל לעשות עם זה כל מיני כלי אור, אבל המתנה הזאת שהכהנים היו מקבלים את האור של הקורבן עולה, היה ניתן רק לכזה כהן שיכול לקבל בשר, הוא גם היה מקבל אור. וכל שאין לו בבשר, אין לו באורות. הגמרא תבאר איך זה לא סותר מה שלמדנו לגבי בעל מום, שבעל מום לא יכול לעבוד בבית המקדש אבל הוא כן מקבל חלק בבשר. זה נשאיר לגמרא את ההתמודדות עם השאלה הזאת. מביאה המשנה עוד חידוש, אפילו טמא בשעת זריקת דמים. אפילו אם כהן במשך היום כשזרקו את הדם של הקורבן הוא היה טמא וטהור בשעת הקטר חלבים, ובלילה שזה זמן שאפשר להקטיר את החלבים, את האימורים של הקורבן או את האיברים של העולה, מקטירים במשך כל הלילה על המזבח, אז הוא כבר היה טהור. בכל זאת אינו חולק בבשר. אם בזמן של זריקת הדם על המזבח הוא לא היה טהור, הוא כבר לא מקבל חלק מהקורבן. גם אם בלילה הוא כבר טהור, וזה גם זמן שעושים חלק מהקרבה, הרי מקטירים את האימורים על המזבח במשך כל הלילה. בכל זאת, מכיוון שבזמן זריקת הדם הוא היה טמא, אז אפילו בזמן הקטרת האימורים וטהור, הוא לא יכול לקבל חלק מהקודשים. מה המקור לזה מהפסוק? שנאמר, המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרון, רק זה שמקריב את דם השלמים, או שהוא הכל פנים ראוי להקריב את הדם, הוא טהור באותו זמן שזורקים את הדם, על זה אומרת התורה, לא תהיה שוק הימין למנה, הוא זוכה לקבל. שוק הימין, שזה היה אחד ממתנות הכהונה, הוא קיבל את זה בתור חלק, אחד ממתנות הכהונה. אבל אדם שהוא כהן שהוא טמא בזמן זריקת הדם, הוא לא יכול לקבל את מתנות הכהונה. למדנו במשנה שאדם בזמן שהוא טמא, שתי סוגי טומאה, טבול יום, מחוסר כיפורים, כהן שהוא טמא לא מקבל חלק מהקודשים. שואלת הגמרא מן האני מילי, מאיפה הדברים האלה נלמדו, איפה המקור של זה בפסוק? אמר יש לקיש, דאמר קרא, הכהן המחטא אותה, מחטא הכוונה זורק את הדם, מחטא מלשון חיטוי, ניקיון, הכפרה היא על ידי זריקת הדם, הכהן המחטא אותה, את הקורבן, הוא יאכלנה. לומדים מכאן, כהן המחטא אוכל, דווקא כהן שזורק את הדם, הוא יכול לאכול את החלק של הקורבן, תכף הגמרא תקשה, בסדר? שאינו מחטא, אינו אוכל. כהן שהוא לא זורק את הדם של הקורבן, לא מקבל חלק מהקורבן. אז רואים מפה שטמא הרי לא זורק את הדם של הקורבן, אחרי לא מקבל חלק לאכול מהקודשים. שואלת הגמרא, וכלל ההוא, מה, רק מי שזורק את הדם, זה כלל שרק מי שזורק את הדם הוא מקבל חלק מהקורבן, והרי משמרה כולה, הרי בבית מקדש, הכהנים היו עובדים מאוד קשה, מאוד קשה, זה עבודה מהבוקר עד הלילה, אבל הם לא היו עובדים יום, יום, כל יום, הם היו עובדים בערך פעמיים בשנה. היה 24 משמרות, דהיינו קבוצות, וכל שבוע היה קבוצה אחרת שעבדה בבית המקדש. למשל, היה קבוצה שקראו לה יהויריב על שם המשפחה, שראש המשפחה קראו לו ככה, אחרי זה היה יהוידע. היו קבוצות של משמרות שהיו עולים לשבוע שלם לירושלים להקריב קורבנות בבית המקדש, אבל גם הם לא היו מקריבים כל השבוע. היו מתחלקים לבית אב, בית אב. כל יום היה בית אב אחר שהיה עובד בבית המקדש. עכשיו, מי היה מקבל חלק מהקורבנות? כל אותה קבוצה, כל אותה משמרה הייתה מקבלת חלק מהקורבנות, אני שואל. כולם זרקו את הדם של אותו קורבן שהם קיבלו חלק ממנו? התשובה היא לא. זאת אומרת שרק אחד, או אפילו נאמר יותר מאחד, היו כאלה שזרקו את הדם. אבל לא כל הכהנים של אותה משמרת עשו זריקת הדם, ובכל זאת, ברגע שבאו לחלק את הקורבנות לכל הכהנים, לא קיבלו רק מי שזרק את הדם, אלא כל המשמרת הייתה מקבלת. אז שואלת הגמרא, האם כתוב שרק הכהן המחטא אותה, רק הכהן שזורק את הדם, הוא מקבל חלק, אז איך אתה נותן חלק לכל המשמרה? אלא, מה חייבים להסביר? חייבים להסביר, ראוי לחיתוי כאמרינן. זאת אומרת, הגמרא מדובר פה דווקא אחד כזה שהיה יכול לזרוק את הדם. זאת אומרת, כל המשמרת, כל הבית אב של אותו יום, כל אחד מהם הרי יכול לזרוק את הדם. רק בסופו של דבר אחד מהם זרק, אבל כולם היו ראויים. אז הם גם נחשבים מחטא אותה. שואלת הגמרא, הרי קטן, הגיע אחד מהכהנים, הרי יש לו שבוע אחד שעובד בבית המקדש, הוא הביא איתו את הילדים שלו לירושלים, בא הביתה, אומר לילדים, בואו, הבאתי עכשיו חזה ושוק של הקורבן שלמים, קיבלתי את זה בתור מתנות כהונה, בואו ועכשיו נאכל מקודשי שמיים. ויש לו ילדים קטנים, פחות מגיל בר מצווה, גם כן אוכלים מאותם הקודשים. איך הם יכולים לאכול מהקודשים? מה, אותו קטן יכול מחר לבוא לזרוק דם למזבח? הוא לא קשר לעבודה, ובכל זאת הוא זורק את הדם. מה רואים מכאן? שגם אחד שלא ראוי לחטא, בכל זאת הוא אוכל מדם הקורבן, או אוכל לא מדם הקורבן חלילה, אוכל מהבשר של הקורבן. אומרת הגמרא, אלא חייבים להסביר שמה הכוונה של הפסוק המחטא אותה. מה יאכלנה, הכוונה יחלקנה. רק מי שראוי לזריקת הדם, הוא מקבל חלק מאותם קודשים. ראוי לחיתוי, מי שראוי לסוד זריקת הדם, הוא חולק, הוא מקבל חלק מאותם קודשים. שאינו ראוי לחיתוי, אבל אחד שלא ראוי לעשות זריקת הדם, אינו חולק, הוא לא מקבל חלק מאותם הקודשים. יש לנו הסבר מעולה, למה טמאים לא חולקים בקודשי שמיים, כי הם לא ראויים לזריקת הדם. עכשיו אנחנו עוברים לדבר השני של המשנה, בעל מום, אמרנו שהוא גם כן, שהוא כן מקבל חלק בקודשים. שואלת הגמרא, בעל מום, הרי בעל מום די אינו ראוי לחיתוי וחולק. כהן שיש בו מום, מותר לו לזרוק דם למזבח? אסור לו. מקבל חלק מהקודשים? כן. שאלת השאלה, למה? הרי הוא לא ראוי לחיתוי. תרצת הגמרא, בעל מום רחמנה רביי, בעל מום התורה ריבתה אותו במיוחד שהוא מקבל חלק בקודשים אפילו שהוא לא ראוי לזרוק את הדם. איפה התורה מרבה אותו? הפסוק אומר, כל זכר בכהנים. מה בא לרבות כל זכר בכהנים? מה חסר אם תגיד הכהנים? כל זכר בכהנים בא לרבות בעל מום, שלמרות שהוא לא ראוי לעבודה, הוא ראוי לקבל חלק מהקודשים. שואלת הגמרא, רגע, התורה לא מרמזת שזה דווקא בעל מום. התורה מרבה מישהו שלא ראוי לזרוק את הדם, ובכל זאת הוא מקבל חלק בקודשים. למה בחרת לרבות בעל מום? אולי תרבה תמה, טבול יום לדוגמה. שואלת הגמרא, ואימא, כל זכר לרבות טבול יום? שהוא, למרות שהוא לא ראוי לעבודה, יקבל חלק מהקודשים. מתרצת הגמרא, מסתבר בעל מום אבלי לריבויי. עדיף לי לרבות, הרבה יותר מסתבר לרבות בעל מום, שלמרות שהוא לא עובד בבית המקדש, בכל זאת הוא יכול לקבל קודשים יותר מאשר טבול יום. למה הוא באמת יותר עדיף לרבות אותו שיקבל קודשים? למה? שכן אוכל. הרי בעל מום, גם אם הוא לא יקבל חלק בקודשים, מותר לו לאכול קודשי שמיים. מותר לו לאכול את אותם קודשים שמותר רק לכהנים לאכול. טבול יום, ברגע שהוא טמא, אסור לו אפילו לגעת בקודשים האלה, הוא מטמא אותם, אז בטח שאסור לו לאכול. אז אם כן, יש עליונות לבעל מום לגבי חלקי הקודשים, בזה שהוא ראוי לאכול על אותו טבול יום שאין לו אפשרות לאכול, אז הוא אולי גם לא יקבל חלק בקודשים, לאכול אפילו בערב כשהוא כבר כן יהיה טהור. שואלת הגמרא, אדרבה, לטבול יום יש עליונות אחרת על הבעל מום. אדרבה, לטבול יום, אבל אלי רבויי, דלאורתא מיכזה חזי. אותו טבול יום, אל תסתכל עליו ככה. עכשיו הוא טמא, אבל בלילה, כשהוא כבר יהיה טהור, הוא יכול להצטרף לכהנים, אפילו לעבוד עבודה בבית המקדש. איזה עבודה עושים בלילה? מקטירים את החלבים, את האימורים, את האיברים של הקורבנות של היום במשך כל הלילה. הוא יכול להצטרף לעבודה, אז הוא הרבה יותר שייך לעבודת בית המקדש. אז אולי ניתן לו גם את אותם חלקי קורבן. מתרצת הגמרא שתי תירוצים. תירוץ ראשון, אשתמיה לא חזי. מה שיהיה בלילה, ברוך השם יום יום. מדי יום ביומו, נראה מה שיהיה אז. כרגע, אותו טבול יום לא ראוי אפילו לא לאכול. הוא לא ראוי אפילו לא לאכול, אז אתה לא יכול לתת לו חלק בקודשים. הבעל מום כן ראוי לאכול כרגע, תן לו חלק בקודשים. מה שיהיה בלילה, נדבר בלילה. זו תשובה אחת. רב יוסף אמר, מחדי, מה יאכלנה יחלקנה. נכון, אנחנו תירצנו שאיך אנחנו יודעים שמקבלים הכהנים שראויים לזריקת הדם, הם מקבלים חלק מהקודשים, ויש כתוב, הכהן המחטא אותה יוכלנה, הכוונה שהוא מקבל חלק, מי שראוי לעשות זריקת אדם, הוא מקבל חלק בקודשים. נשאלת השאלה, אתה אומר, מה יוכלנה יחלקנה, אז תכתוב יחלקנה. מה התורה אומרת? הכהן המחטא אותה יוכלנה, הכהן שזורק את הדם של הקורבן, הוא מקבל את הבשר של הקורבן לאכול, אז הוא מקבל חלק מהבשר של הקורבן לאכול, אז למה אתה כותב, הוא אוכל, תגיד, הוא מקבל חלק? תכתוב ישר, יחלקנה, למה התורה כותבת לשון אחד, ואנחנו נבין מזה משהו אחר. אנחנו צריכים ללמוד מזה משהו אחר. לכתוב רחמנה, יחלקנה. אלא מה? התורה בכוונה כתבה את הלשון יוכלנה, אבל היא התכוונה שאנחנו נדרוש מזה יחלקנה, אבל שבכל זאת המילה יוכלנה יהיה לנו משמעות ממנה. מה המשמעות שנלמד ממנה? שמה מינה, ראוי לאכילה חולק, שאינו ראוי לאכילה אינו חולק. רק אחד שראוי לאכול את הקודשים, הוא מקבל חלק מהקודשים. מי שלא ראוי לאכול מהקודשים, לא מקבל גם חלק מהקודשים. זאת אומרת, יוכלנה הכוונה יקבל חלק ממנה. אז למה כתוב את המילה יוכלנה בלשון אכילה? כדי להגיד לנו, אתה יודע מי מקבל חלק בקודשים? מי שראוי לאכול. מי שלא ראוי לאכול, לא מקבל חלק בקודשים. אז אם כן, כיוון שטבול יום לא ראוי לאכול בקודשים, הוא לא מקבל חלק. אבל לעומת זאת, בעל מום, שהוא כן ראוי לאכול בקודשים, הוא גם מקבל חלק בקודשים. ועכשיו הגמרא מביאה שתי ספקות מעניינות. באי ריש לקיש, בעל מום והוא טמא. מה קורה? אחד שיש לו גם מום, אבל עכשיו הוא טמא. אז זה שהוא בעל מום, לא מונע אותו מלאכול קודשים. למה? הוא יכול לעבוד בבית המקדש? הוא לא יכול. אבל בכל זאת התורה מרבה כל זכר, שגם בעל מום מקבל חלק בקודשים. עכשיו שהוא טמא, יש איזושהי השפעה לחיים שלו בבית המקדש מזה שהוא נטמא? הרי בכל מקרה הוא לא היה יכול לעבוד בבית המקדש. אבל אם הוא היה כהן בלי מום והוא היה טמא, אז הוא היה אסור לו לעבוד בבית המקדש והוא לא היה מקבל חלק. השאלה אם זה שהוא גם בעל מום וגם טמא, זה מונע ממנו מלקבל חלק או לא? שואלת הגמרא, בעל מום והוא טמא, אותו בעל מום נטמא, מה הוא שייך לכולו? האם הוא מקבל חלק או לא? למה כן, למה לא? מביאה הגמרא, כיוון דלא חזה יברח מנה רבי לא שנה, אולי בגלל שהוא בכל מקרה לא היה ראוי לעבוד בבית המקדש, ובכל זאת התורה מכניסה אותו לרשימה ואומרת, אתה תקבל חלק בקודשים, אבל אני לא ראוי להקריב. בכל זאת אנחנו נותנים לך חלק בקודשים. אז אם כן, זה לא משנה אם עכשיו הוא טמא או שהוא לא טמא, כי התורה ריבתה אותו למרות שהוא לא ראוי. מה לי טמא, מה לי בעל מום? בכל מקרה הוא לא היה ראוי והוא מקבל חלק, אז גם עכשיו שהוא גם בעל מום וגם טמא, הוא יקבל חלק. זה צד אחד. עוד דילמה, צד שני. לא, רק ראוי לאכילה חולק. שאינו ראוי לאכילה, אינו חולק. מי שראוי גם לאכול, הוא מקבל חלק בקודשים. מי שלא ראוי לאכילה, לא מקבל חלק בקודשים. ואותו בעל מום, כל זמן שהוא לא היה טמא, הוא ראוי באכילה לפחות. הוא ראוי לאכול קודשים. אבל ברגע שהוא גם נטמא, הוא לא ראוי בכלל לאכול, אז אולי הוא לא יקבל בכלל חלק מהקודשים. מתרצת הגמרא במאוד מאוד קל. תשמע, כהן גדול, ברגע שנפטר לו אביו, שמים הודעות אבל בכל הקירות, בשווקים וברחובות, אבל הכהן גדול ממשיך בסדר יום שלו כרגיל, הוא אפילו לא משתתף בהלוויה, ממשיך לעבוד, מה כן? אסור לו לאכול קודשים. זה מה שכתוב, כהן גדול מקריב בתור עונן, באותו יום שמת לו אחד מהקרובים, מהשבעה הקרובים, אותו, הוא ממשיך לעבוד עבודה בבית המקדש. אבל מה? ואינו אוכל, ואינו חולק לערב, לאכול לערב. אבל הוא לא יכול לאכול בשר של קודשים בתור עונן, והוא גם לא מקבל חלק, אפילו שבערב כבר לא יהיה לו את הדין של העניינות, ואז הוא כן יכול לאכול קודשים, אבל הוא לא מקבל חלק מהקודשים של אותו יום שהוא היה עונן. מה רואים מכאן? שמע מינה, ראוי לאכילה בעינן. שמע מינה. רואים מפה, ככה רבא מוכיח על כל פנים, שכדי שהכהן יקבל חלק מהקודשים, הוא צריך להיות ראוי באכילה. אבל אותו כהן גדול, למרות שהוא ראוי להקריב, אבל מכיוון שלאכול הוא לא יכול בזמן שהוא עונן, לכן הוא לא מקבל חלק מהקודשים. אז אם כן, אנחנו רואים שמשהו הקריטי והמשמעותי ביותר, זה שהכהן יהיה ראוי לאכילה, לאו דווקא ראוי לעבודה. ככה סובר רבא. עוד שאלה מאוד דומה לזה, עם אותה תשובה. באי רב הושעיה, תמה בקורבנות ציבור. מה קורה עם קורבן ציבור ברגע שהכהנים טמאים? הם עובדים את הקורבנות ציבור בטומאה. אז הם עושים את העבודה למרות שהם טמאים. מה הוא שיחלקו לו? האם אותו כהן טמא שעשה את העבודה בקורבן ציבור ביתר יכול לקבל חלק מהקודשים או שהוא לא יכול לקבל חלק מהקודשים? שתי צדדים. מי אמרינן המחטא מהרחמנה? התורה אומרת שרק הכהן שזורק את הדם הוא זה שמקבל חלק בקודשים. נו, הוא טמא, עושה עבודה בציבור, מותר לו, אז הוא הרי מחטא, אז הוא מקבל חלק מהקודשים. והאינמי מחטא הוא, אותו כהן בעבודה של קורבן ציבור, הוא עושה זריקת הדם, הוא ראוי לזרוק את הדם, אז הוא אמור לקבל חלק מהקודשים, זה צד אחד. או דילמה, ומצד שני נאמר לו, ראוי לאכילה, רק הוא חולק, כי כתוב יוכלנה, רק מי שראוי לאכילה מקבל חלק. אבל שאין ראוי לאכילה אינו חולק, אבל אחד שלא ראוי באכילה לא מקבל חלק באותם קודשים, זה צד שני. אומרת הגמרא, יש לי תשובה, אותו תשובה כמו מקודם. אמר רבי נתשמע, כהן גדול מקריב עונן ואינו אוכל ואינו חולק לאכול הערב. אפילו שהכהן גדול מותר לו לעשות עבודה בתור עונן, הוא לא מקבל חלק מהקודשים, אפילו שיכול לאכול את זה בערב. רואים מכאן שמה קובע בשביל שהכהן יקבל חלק מהקודשים, האם זה שהוא ראוי לאכילה או זה שהוא ראוי לעבודה? זה שהוא ראוי לאכילה. שמע מינה, ראוי לאכילה בעינן שמע מינה. לומדים מפה שהכהן, רק מי שראוי לאכילה הוא מקבל חלק באותם קודשים, אבל מי שלא ראוי לאכילה לא מקבל חלק באותם קודשים, כי הרי הכהן גדול הוא ראוי לעבודה והוא לא מקבל חלק בקודשים. למה? כי הוא לא ראוי לאכילה. למדנו במשנה לגבי עונן, סתם כל כהן עונן, מותר לו לגעת בקודשים? אז אמרנו שכן, עונן נוגע ואינו מקריב וכולי, לגעת מותר לו, רק להקריב קורבן הוא פסול. אומרת הגמרא, יש משנה יפה מאוד במסכת חגיגה, שמביאה את כל החומרות שיש בקודשים, שהחמירו מעלה מיוחדת על קודשים. אחד מהדברים, שאדם שהוא היה עונן, שמת לו אחד מהשבעה קרובים, הרי הוא מסיח דעת מכל הדברים של הקודשים באותו רגע. נאמר כהן, כהן הוא שמע שנאמר, נפטר לו אביו אחרי 121 שנים, ברוך השם, אריכות ימים מופלגת, הוא שמע שאביו נפטר. מה קורה באותו יום? מותר לו לעבוד בבית המקדש? לא. מותר לו לאכול קודשים? לא. הוא שומר על עצמו בטהרה? פחות. למה? כי הוא בכל מקרה לא שייך לכל העניינים של הקודשים. הסוג היסח הדעת הזה גורם לו מדרבנן שהוא יצטרך טבילה בשביל קודשים, בשביל לגעת בקודשים. אז אם כן שואלת הגמרא, אורמיני, אתה אומר שעונן נוגע, אורמיני, יש לי סתרה במשנה במסכת חגיגה. המשנה אומרת ככה, עונן הוא מחוסר כיפורים, מחוסר כיפורים דיברנו עליו בתחילת הפרק, אדם שהיה טמא, הוא נמצא ביום שהוא צריך להרכיב קורבן, אז אפילו שהוא כבר, שהוא למעשה טבל אתמול המחוסר כיפורים, הוא צריך לטבול היום שוב פעם. אז שניהם, גם עונן וגם מחוסר כיפורים, למרות שמהתורה הם תיאורים, מדרבנן יש מעלה מיוחדת שהם צריכים לטבול לפני שהם נוגעים בקודש, בקורבנות. עונן ומחוסר כיפורים צריכים טבילה לקודש. נו, מה רואים מכאן? מותר לעונן לגעת בקורבנות או שאסור לו לגעת בקורבנות? תלוי איזה משנה אתה מסתכל. משנה מסכת צבחים אומרת שמותר לו לגעת בקודשים. המשנה מסכת חגיגה אומרת שאסור לו, נו, אז מה קורה? מה נעשה באמת? אומרת הגמרא, יש לי תשובה מאוד פשוטה. אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, לא קשיא, זה לא סתירה. כאן בשטבל, כאן בשלא טבל. מה שהמשנה שלנו אומרת שמותר לאונן לגעת בקודשים, מדובר שאחרי שהוא נהיה אונן הוא הלך מיד, הוא טבל, הוא היה אונן ואחר כך הוא טבל, אז מותר לו לגעת בקודשים. מה שהמשנה מסכת חגיגה אומרת שאסור לו לגעת בקודשים, מדובר שהוא לא טבל. התאומה הזאת היא תאומה מדרבנן, זאת אומרת מהתורה הוא טהור אותו אונן, אם הוא לא נטמע בצורה מפורשת. זה שהוא אונן לא מטמא אותו מהתורה. חכמים תקנו עליו מעלה מיוחדת של שיהיה עליו דין תאומה שהוא יצטרך לטבול. כל תאומה שרבנן העמידו את התאומה הזאת, אז אדם ברגע שהוא טובל הוא ישר נתאר, אין שום תהליך אחר כך, הוא לא צריך לחכות שיהיה לילה, ערב שמש, שום דבר, טובל ונהיה טהור. אז אותו אונן ברגע שהוא טבל מותר לו לגעת בקודשים, כי הוא נתאר מהתאומה של הרבנן. שואת הגמרא, רגע, ברגע שהוא טבל הוא כבר לא עונן יותר, הרי עדיין זה יום, כל אותו יום הוא עונן. שואת הגמרא, וכי טבל מה יאווה, אז מה אם הוא טבל? נאמר שהוא עונן באותו יום, הוא הלך לטבול בשלוש אחרי צהריים, מה עכשיו הוא כבר לא עונן? עד הלילה הוא עונן, אז חוזרת עליו העניינות, הוא צריך לטבול עוד פעם, איך הוא יכול לגעת בקודשים? האדרה עלי עניינות, הרי העניינות חוזרת עליו, דאמר רבה בר רב הונה, עונן שטבל עניינותו חוזרת עליו. אז אם כן, מה עזר שהוא טבל, הוא עדיין נטמע. אז עדיין חוזרת השאלה, איך התירה המשנה שלנו לעונן לגעת בקודשים? תרץ את הגמרא, תירוץ אחר. לא קשיא, עד אסך דעתי, עד לא אסך דעתי. פה במשנה שלנו מדובר שהוא לא הסיח דעתו מלשמור על עצמו בטהרה, ולכן מותר לו לגעת בקודשים, כי הוא בטוח טהור. מה שהמשנה במסכת חגיגה אומרת שהוא צריך לטבול לפני שהוא נוגע בקודשים, מדובר שמרוב האבלות הוא השיח דעת מלשמור על עצמו בטהרה. שואלת אומרת, מה? אסך הדעת? אם הוא השיח דעתו מלשמור על עצמו בטהרה, אז אולי הוא נגע במיטה. אם הוא נגע במיטה, הוא שבוע עכשיו תמה, והוא צריך לעזות עליו עם מי חטאת של אפר פרה אדומה ביום השלישי לטהרתו וביום השביעי לטהרתו. נו, אז שואלת הגמרא, אם אסך דעתי שלישי ושביעי באי, אז הוא תמה גמור, לא מספיק לו טבילה באותו יום והוא יכול כבר להיות טהור. אומרת הגמרא, מה הראיה לזה? אמר רבי יוסטאי ברבי מתון, אמר בשם רבי יוחנן, אסך הדעת צריך הזאה שלישי ושביעי, כי יכול להיות שהוא נגע בתמי מת, יכול להיות שהוא נגע במת עצמו והוא נהיה אב התאומה, אז הוא ממש נטמע תאומה גמורה, אז מה עוזר שהוא יטבול ובאותו יום הוא יהיה טהור? הרי יכול להיות שהוא נטמע תאומה לשבעה ימים. אומרת הגמרא, לא קשי, עד אסך דעתי מתמי מת, עד אסך דעתי מתמי שרץ. מה שכתוב שהוא צריך, שאדם שיסח דעתו, אז הוא עכשיו צריך הזאה שלישי ושביעי והוא נטמע שבוע. מדובר שאפילו לא החזיק ראש והוא הסיח דעת לגמרי, הוא לא זוכר אם הוא נגע באמת או שהוא לא נגע באמת. אז אולי הוא נגע באמת, אז הוא צריך הזאה שלישי ושביעי, הוא נטמע לשבעה ימים. מה שכתוב שאם הוא טובל הוא ישר נהיה טהור, מדובר שהוא זכר לו לגעת באמת, אבל מה שהוא לא שם לב זה אם הוא נגע בשרץ או שהוא לא נגע בשרץ. אז על זה הוא נתאר אחרי שהוא טובל באותו ערב, באותו יום. שואלת הגמרא, אם הוא השיח דעתו מתמי שרץ, תומה מעל יתאי, הערב שמש באי. אם הוא השיח דעתו והוא יכול להיות שהוא נגע בשרץ, אז אם כן, שרץ זה דבר שמטמא אותו עד הערב. גם אם הוא טובל עכשיו, הוא לא נהיה מיד טהור, הוא צריך לחכות שיהיה לילה, ורק אז הוא יטהר. וכאן אנחנו אומרים שעונן, ברגע שהוא טבל, הוא כבר נהיה טהור, הוא יכול לגעת בקודשים. אומרת הגמרא, ועוד, אפילו תרומה, נמי, אם הוא לא זוכר אם הוא נגע בשרץ או לא, אז גם תרומה אסור לו לאכול. אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה באומר, נשמרתי מדבר המתמעני מן התורה, ולא נשמרתי מדבר הפוסלני שזה רק פוסל אותי מדרבנן. זאת אומרת, אומר אותו עונן, אני כל הזמן נזהרתי שלא יהיה עליי שום תרומה מהתורה. לא תרומת מת, לא תרומת שרץ, לא תרומת מן התורה. מה כן יכול להיות? שהוא נטמע באיזושהי תומה דרבנן, זהו כן נסיח דעת. עכשיו תומה דרבנן, כל התומות שלהם, שחכמים תקנו אותם, יש הרבה תומות מדרבנן. תומת משקים, לא נכנס כרגע לכל התומות האלה, אבל יש תומות מדרבנן, שברגע שאדם נטמע מהם, הוא לא צריך לחכות אף פעם כלום, הוא טובל וישר הוא נטהר. אז הוא זוכר בטוח שהוא לא נטמע תומה מהתורה, אולי הוא נטמע תומה מדרבנן, אז לכן אם הוא טובל, הוא ישר נהיה טהור. הוא יכול לגעת בקודשים. שואלת הגמרא, מה יש דבר כזה שאדם אומר, אני לא הסלחתי דעת, ודאי לא נטמאתי ב-100% בטומאה מדאורייתא, אבל יכול להיות שנתמתי בתומם די רבנן. אם אתה שומר על עצמך, אז אתה שומר על עצמך עד הסוף. אם אתה לא שומר על עצמך, אז משום דבר הוא לא שומר על עצמו. מה זאת אומרת? יש דבר כזה שאדם נשמר חלק כן וחלק לא? מתומות כאלה כן ומתומות כאלה לא? שואלת הגמרא, הוא מעיקה נתירותא לפלגא וכי יש שמירה לחצי? שאדם שומר על עצמו מתומה אחת כן ומתומה אחת לא? אומרת הגמרא, אין, ודאי שיש דבר כזה. בן אדם יכול לשמור על עצמו מתומות חמורות למשל, אבל תומות קלות הוא כן יסיח דעת, אולי הוא נטמא. והתניא, הגמרא מביאה לזה ראיה מברייתא. בברייתא הזאת מדובר על אדם שסוחב על הכתף שלו סל שבפנים יש תאנים ויש שם גם כן מגרפה. מגרפה זה היה סוג של כלי שהפה שלו היה רחב והיו משתמשים עם זה להפריד תאנים אחד מהשני, כל מיני שימושים כאלה שהם משתמשים עם אותו כלי. מה קורה אם אדם יש לו על הכתף את אותו סל עם תאנים בפנים ועם אותו מגרפה? עודהו הסל על ראשו, הוא שם את זה על הראש, לא על הכתף, הוא שם את הסל על הראש ובפנים יש את התאנים ואת המגרפה, והמגרפה בתוכו, זה המגרפה הייתה עשויה מברזל, ואמר, אחרי שהוא עבר כברת דרך, שואלים אותו, תגיד, אתה נזהרת שהסל עם התאנים לא יתאמה? אז הוא אומר, ליבי על הסל ואין ליבי על המגרפה. אני נזהרתי כל הזמן שהסל לא יהיה בו טומאה, אבל על המגרפה לא נזהרתי, יכול להיות שהיא כן, הוא כן יתמה. אז מה ההלכה? יש מושג שהוא שומר רק על הסל ולא על המגרפה? התשובה היא כן. הסל שהוא אומר שהוא שמר עליו באמת יהיה טהור, והמגרפה שהוא אומר שהוא יסיח דעת ממנה, היא תהיה טמאה. שואלת הגמרא, רגע, אם המגרפה טמאה היא נוגעת בסל, ותטמא מגרפה לסל, למה המגרפה לא מטמאה את הסל? מתרצת הגמרא, כי אין כלי מטמא כלי. כלי אחד לא יכול לטמא כלי אחר. המגרפה זה כלי והסל זה כלי, אז המגרפה לא מטמאה את הסל. שואלת הגמרא, ותטמא מה שבתוכו, למה באמת אותו מגרפה, אם הסיחו דעת מלשמור עליה בטהרה, אז היא נטמאה, אז למה היא לא מטמאה גם את התאנים שנמצאים בפנים? הרי כלי מטמא אוכלין, למה זה לא טמא גם? מתרצת הגמרא, אמר רבה, ואומר, אותו אחד שסחב את הסל על הראש, אומר, שמרתיה, את אותו סל, שמרתי עליה מדבר המטמאה. זאת אומרת, בטוח שלא נטמא, הסל הזה לא נטמא בדבר שהוא טמא, טומאה חמורה, כמו אב הטומאה, או אפילו טומאה דרבנן, אבל טומאה שמטמאה משהו אחר. אבל לא שמרתיה מדבר הפוסלה. לא שמרתי אותה מדבר כזה שפוסל אותה מתרומה. זאת אומרת, אני נזהרתי כל הזמן רק, זאת אומרת, נזהרתי כל הזמן רק שהיא לא תטמא טומאה חמורה. אבל לא נזהרתי שהיא לא תטמא רק פסול, דיינו טומאה חלשה כזאת, שלא מסוגלת אפילו לאסור תרומה. ואם כן, רואים מכאן, שיכול להיות שאדם אומר, תשמע, אני נזהרתי שאותו סל עם הפירות לא יטמא בטומאה חמורה, אפילו המגרפה. אבל על המגרפה לא נזהרתי אם היא תטמא טומאה קלה מאוד, כזאת טומאה שלא מטמאה אפילו פירות מתרומה. אז אומרת הגמרא, זה הראיה שבאמת יש כזה מושג שאדם שומר על עצמו חצי כן וחצי לא. טוב, זה התשובה האחת לסתירה ששאלנו מהמשנה שלנו פה, שאנחנו רואים שעונן מותר לו לגעת בקודשים, למשנה מסכת חגיגה שאומרת שעונן אסור לו לגעת בקודשים. אותה שאלה, אותה סתירה, היא גלגל מילתא, התגלגל הדבר, ומתי לקמי די רבי אבא בר ממל? הוא שמע את השאלה הזאת, זה הגיע לידי רבי אבא בר ממל. שאלה יפה שאלתם, אבל הוא אומר, מה, אתם לא יודעים את התשובה לזה? התשובה פשוטה מאוד. אמר להו, לא שמיע להו, עדה אמר רבי יוחנן, אמר רב, האוכל שלישי של תרומה, אסור לאכול תרומה, הוא מותר לי גם. מה קורה? פה צריך גם כן קצת לרענן את המושגים, בקצרה. אדם נגע באמת, נטמא בטומאת אב הטומאה. טוב מאוד, אב הטומאה זה טומאה חמורה מאוד. מה קורה אם הוא נוגע באדם? הכלל בטומאה הוא שתמיד, כמעט תמיד, הטומאה יורדת בדרגה. זאת אומרת, אדם שהיה אב הטומאה, שנגע באדם אחר, אותו אדם נהיה ראשון לטומאה. אותו ראשון לטומאה לא יכול לטמא כבר אדם אחר, אבל מה כן הוא יכול לטמא? הוא יכול לטמא אוכל, הוא יכול לטמא שתייה. אם הוא נוגע באוכל, אותו אוכל נטמא ונהיה שני לטומאה. עכשיו, שני לטומאה, מה הוא מסוגל לעשות? אם הוא נוגע בתרומה או בקורבנות, אז הוא עושה אותם שלישי לטומאה. אבל מה קורה אם כהן הלך אכל תרומה, שהייתה טמאה בטומאת שלישי לטומאה. יותר מדויק להגיד, פסולה בפסול של שלישי לטומאה. אותו כהן הופך להיות בעצמו שלישי לטומאה. מה קורה ברגע שהוא נהיה שלישי לטומאה? אסור לו לאכול תרומה. כי הרי שלישי לטומאה פוסל תרומה. אז אדם שהוא בדרגת שלישי לטומאה, כהן שהוא בדרגת שלישי לטומאה, גם אסור לו לאכול תרומה. אז זה מה שכתוב. האוכל שלישי של תרומה, כהן שהיה אסור לו לאכול תרומה שנטמעה בשלישי לטומאה, אבל הוא אכל, אז הוא בעצמו נטמע בדרגת שלישי לטומאה, ואסור לו לאכול עכשיו תרומה. אבל מותר לי גם. אם אותו שלישי נוגע בתרומה, הוא לא פוסל את התרומה, כי הרי שלישי לטומאה לא פוסל תרומה. ככה כתוב. מה רואים מכאן? שיש מציאות כזאת שאדם אסור לו לאכול, מותר לו לגעת. כמו האדם שנטמע בדרגת שלישי לטומאה, עכשיו אסור לו לאכול תרומה, אבל מותר לו לגעת בתרומה. אז רואים מכאן שאין סתירה? יכול להיות שאותו דרגת תרומה מצד אחד אסור לו לאכול תרומה, אבל מותר לו לגעת. אלמה, באכילה עבוד רבנן מעלה, בנגיעה לא עבוד רבנן מעלה. רואים מפה שיש מקרה שחכמים החמירו לברוח מתומה רק לגבי מגע, רק לגבי אכילה, אבל לא לגבי מגע. אז אותו דבר גם כאן. יכול להיות שהעונן מותר לו לגעת בקודשים, אבל אסור לו לאכול קודשים. אז זה לא סותר מה שכתוב במשנה שלנו, שעונן מותר לו לגעת בקודשים, זה נגיעה. בזה רבנן לא עשו מעלה מיוחדת למנוע ממנו מלגעת בקודשים. אבל מה שכתוב בחומר בקודש, מסכת חגיגה, שאסור לעונן בקודשים עד שהוא טובל, הכוונה לאכול קודשים עד שהוא טובל, יהיה אסור לו. עוד למדנו במשנה לגבי עונן, ואינו חולק לאכול בערב. עונן אסור לו לקבל חלק מהקודשים, אפילו אם הוא רוצה לאכול את אותו חלק בערב, שכבר העניינות של היום, לא יהיה לו העניינות של היום. מדייק את הגמרא, מפלג הוא דלא פליג. אסור לאותו עונן, כהן עונן, לקבל חלק מהקודשים, אבל לאכול מחלק של כהן אחר, נראה מהמשנה שמותר. אבל, וכי מזמן אלי, אם איזה חבר אחר מזמין אותו, נותן לו לאכול בשר של קודשים. אכיל, מותר לו לאכול, הנה, עשו לו סעודת הבראה, לאותה משפחה אפילו, משפחה שכולנים עוננים, הביאו להם סעודת הבראה, מביאים להם קודשים, למה לא? אז משמע מהמשנה שלנו שמותר להם לאכול. יש לי עכשיו סתירה ממקום אחר, הוא רמיני. סתירה ממשנה מסכת פסחים. משנה אומרת ככה, עונן טובל ואוכל את פסחו לערב, אבל לא בקודשים. עונן יש לו היתר מיוחד לאכול קורבן פסח בליל הסדר, אבל שאר הקודשים לא התירו לו לאכול בתור בלילה אחרי שנפטר לו אחד מהשבעה הקרובים. אז מה רואים מכאן? רואים מכאן שעונן אסור לו לאכול קודשים בלילה, כי רבנן גזרו על הנינות גם לילה אחרי המיטה, אחרי היום. זאת אומרת, ביום נאמר, מת לו אחד מהשבעה הקרובים, אחר אריכות ימים ושנים טובות מופלגים, נפטרו לו אחד מהשבעה הקרובים. ברגע שהוא היה עונן ביום, מה קורה בלילה? זה מדי רבנן, שהוא עונן גם בלילה, ככה נראה מפה. אבל לגבי אכילת פסח, חכמים אומרים, אין לך דין הנינות, מותר לך לאכול קורבן פסח. אתה יודע למה? מכיוון שאכילת פסח, מי שלא אוכל, הוא יכול לעבור על קרת. אז חכמים לא רצו לתקן את התקנה שלהם במקום של קרת, אבל לעומת עוד שאר הקודשים, נאמר אדם יש לו קורבן שלמים, הוא חייב לאכול את הבשר של השלמים בערב, אחרי הפטירה של אחד מהשבעה הקרובים, הוא לא חייב. אז חכמים אמרו, טוב, אז שישמור על עצמו דין עונן גם בלילה. אז אם כן רואים מכאן, שענינות לילה, היא מדרבנן, אסורה, אז איך כאן אנחנו אומרים שמותר לו להיות, להתארח אצל כהן אחר ולאכול קודשים, רק לקבל חלק אסור לו, אבל לאכול את קודשים מותר לו, כן? הרי רואים מהמשנה מסכת פסחים שיש לו דין הנינות גם בלילה מדי רבנן, אז אסור לו גם לאכול מהקודשים. מתרצת הגמרא, אמר רב ירמיה, מדיפתי לא קשיה. זה לא סתירה בין המשנה שלנו למשנה מסכת פסחים. כאן, כשאנחנו רואים שהוא אוכל קודשים בערב במשנה שלנו, מדובר פה בפסח. ברגע שמדובר פה עכשיו בליל הסדר, מותר לו לאכול קודשים. כל הקודשים, לא רק קורבן פסח. אבל כאן מה שכתוב לגבי מסכת פסחים, ששאר הקודשים אסור לו לאכול. מדובר בשאר ימות השנה. מה ההבדל? בפסח, היידי דאכיל פסח, אכיל נמי קודשים. מכיוון שבליל הסדר חכמים לא גזרו שיהיה אסור לאכול קורבן פסח, אז מותר לו לאכול קורבן פסח, מותר לו לאכול גם את שאר הקורבנות, בשר של שאר הקורבנות. ומה זאת שעה, שנה, שרחמים כן גזרו, שיהיה לו דין עונן גם בלילה, ואסור לו לאכול שום קודשים, אסור לו לאכול שום, הם תקנו שבכל ימות השנה, יהיה אסור לו לאכול קורבנות. בשאר ימות השנה, דלא חזי, לא חזי, מכיוון שהוא לא ראוי, כי חכמים גזרו עליו עניינות, אז הוא לא אוכל בכלל קודשים. שואלת הגמרא, כתוב הרי במשנה, שבמסכת פסחים כתוב שהוא אוכל את פסחו לערב, אבל לא בקודשים. משמע מזה שמדובר פה בליל הסדר, ואסור לו לאכול את שאר הקודשים. אומרת הגמרא, לא. הוא מה היה, אבל לא בקודשים? אבל לא בקודשים של כל השנה. המשנה מדברת על פסחים, היא אומרת ככה, המשנה מסכת פסחים, עונן, תובל ואוכל את פסחו לערב, מותר לו לאכול קורבן פסח באותו ערב של ליל הסדר, מותר לו גם לאכול את שאר הקודשים. אבל בשאר ימות השנה, מה שכתוב פה, לא בקודשים, הכוונה בשאר ימות השנה, אז אסור לו לאכול קודשים באמת, בלילה אחרי הענינות. זה תירוץ אחד. רב אסי אמר, לא קשיא. שתי המשניות שמדברים לגבי עונן, אם מותר לו לאכול קורבנות בערב או לא, זה לא סותר. אלא באמת שתיהם מדברים פה בפסח, בליל הסדר. משנה אחת אומרת שמותר לאכול קודשים, משנה אחת אומרת שאסור לאכול קודשים. זה לא סותר. כאן, מה שכתוב, שאסור לו לאכול שאר הקודשים בליל הסדר, מדובר שמת לא מת ב-14 בניסן. אותו יום מת לא מת. וקברו אותו ב-14. הקבורה הייתה באותו יום, זאת אומרת, הוא מת באותו יום, זה העיקר. ברגע שמת לא מת ביהודה הלד, אז בלילה אסור לו לאכול קודשים. וכאן מה שכתוב שמותר לו לאכול בליל הסדר שער הקודשים, דובר שמת לא מת ב-13, אתמול כבר מת אחד מהקרובים, חיכו לאיזה דוד מאמריקה שיבוא, עקבו את הקבורה ליום 14. ברגע שעקבו את הקבורה ליום 14, אז עכשיו זה כבר לא ענינות מוחלטת, זה ענינות מדי רבנן בלילה. כי זה הרי רק יום קבורה, בלילה זה רק מדי רבנן. יום קבורה לא תפיס לי לא מדי רבנן. זאת אומרת, זה שרבנן גזרו שבלילה יש דין ענינות גם, זה מדובר רק לילה אחרי המיטה של אחד מהשבעה הקרובים. לא לילה אחרי הקבורה של אחד מהשבעה הקרובים. אם המיטה לא הייתה באותו יום, רק הקבורה הייתה באותו יום, הלילה של אחר כך מדי רבנן, הם לא גזרו דין ענינות. טוב, אז אם כן ראינו שיש כזה דעה שסוברת שענינות בלילה זה רק מדרבנן. שואלת הגמרא, מן תנא ענינות לילה מדרבנן? דעתו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון היא, לתניא, ענינות לילה מדברי תורה, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, לא, עונן אינו מדברי תורה אלא מדברי סופרים, הכוונה ענינות לילה, זה רק מדרבנן. תדע, יש לי ראיה שענינות לילה זה רק מדרבנן. מה הראיה? אומר רבי שמעון. שהרי אמרו, עונן, תובל ואוכל את פסחו לערב. זה, אם זה היה מהתורה, הנינות של הלילה, שהוא נחשב עונן, איך מותר לו לאכול קורבן פסח בלילה של אחרי הקבורה? מזה שאנחנו רואים שמותר לו לאכול, סימן שזה רק מדרבנן כל הנינות הזאת. אבל לא בשאר הקודשים, זה אסור. בסדר, זה מובן. כמובן, זה לא מחויב, למה שיהיה מותר לו? אסור לו מדרבנן, כי הוא הרי עונן. בכל אופן רואים מכאן שרבי שמעון סובר שלילה אחרי המיטה, יש דין ענינות מדרבנן. שואלת הגמרא, וסבר רבי שמעון ענינות לילה מדרבנן? מה ככה סובר רבי שמעון? כמו שאמרנו עכשיו, שענינות בלילה שאחרי המיטה והקבורה זה רק מדרבנן? יש לי שאלה. והתניא רבי שמעון אומר, עונן אינו משלח קורבנותיו. עונן אסור לו לשלוח מישהו, אתה מוכן בבקשה להקריב בשבילי קורבן בבית המקדש, בערב אני כבר יכול לאכול מהבשר, אז שהוא יקריב לו את זה בבוקר. אסור לו לשלוח את קורבנותיו. מה אליו? אפילו בפסח? אפילו קורבן פסח אסור לו לשלוח. אז אנחנו רואים פה שענינות לילה זה מדאורייתא. אפילו קורבן פסח זה דוחה. אסור לו לשלוח קורבנות אפילו בשביל להקריב קורבן פסח בלילה. אומרת הגמרא לא, לבר מפסח. מדובר פה על שאר הקורבנות, זה אסור לו לאותו עונן לשלוח מישהו שיקריב בשבילו, אבל קורבן פסח מותר לו כן. שואלת הגמרא, והתניא רבי שמעון אומר, שלמים כשהוא שלם. רש"י במסכת מועד קטן דף ט"ו אומר שהכוונה שלם בדעתו, שדעתו מיושבת עליו, שהוא לא אבל. הדווקא שלם מביא קורבנות, קורבן שלמים. ואינו מביא כשהוא עונן, עונן אסור לו להביא קורבן שלמים. בסדר. מניין לרבות את התודה, מאיפה לומדים שלאונן אסור להקריב קורבן תודה? מרבה אני את התודה שכן נאכלת בשמחה, כמו קורבן שלמים, כי הרי אפשר לצאת ידי חובה של שמחה בחג עם קורבן תודה גם, כמו קורבן שלמים. אז אם כן, מכיוון שקורבן תודה אוכלים אותו בשמחה, אז אי אפשר להביא אותו בענינות, עוננו בדרך כלל לא שמח. מניין לרבות את העולה שעונן אסור לו גם להביא קורבן עולה? מרבה אני את העולה שכן בא בנדר ובנדבה כשלמים. כיוון שבשלמים כתוב שעונן לא יכול להביא שלמים, אז אני מרבה כל מה שדומה לשלמים. עולה, אפשר, אדם יכול לנדור נדר שהוא מביא קורבן עולה, לתת נדבה קורבן עולה. כמו שהוא יכול לנדור נדר להביא שלמים ולתת נדבה קורבן שלמים. הוא לא חייב להיות, לעשות איזה, לעבור איזה עבירה או שצריך להגיע איזשהו חג מסוים. כל יום ויום אדם יכול להקדיש קורבן עולה כמו שיכול להקדיש קורבן שלמים. אז זה דומה קורבן עולה לקורבן שלמים, שזה בא בנדר ובנדבה. אז אם כן, זה דומה לו גם שעונן לא יכול להביא קורבן עולה. מניין לרבות בכור, שזה הראשון לאמא, הוולד הראשון שנולד לבהמה, ומעשר, כוונה למעשר בהמה, העשירי שעובר מאותם הוולדות החדשים שנולדו, העשירי הוא המעשר ומקריבים אותו מעשר בהמה, ופסח, שגם הם אי אפשר להקריב אותם בענינות, פסח, אסור להקריב בענינות. מאיפה לומדים את זה? מרבה אני בכור ומעשר ופסח, שכן אינם באים על חטא, הם דומים. בכור, מעשר ופסח, השלישייה המנצחת, הם דומים לקורבן שלמים, כמו שקורבן שלמים אדם לא מקדיש את זה בגלל שהוא עבר איזה עבירה, גם בכור, מעשר ופסח לא מביאים בגלל עבירה. גם הם דומים לשלמים, כמו ששלמים אסור לעונן להקדיש, ככה גם את הקורבנות האלה. מניין לרבות חטאת ואשם, שגם את שתי הקורבנות האלה אסור לעונן להביא? תלמוד לומר זבח, כתוב שם זבח שלמים, זה מרבה שאר הקורבנות. מניין לרבות העופות, קורבנות עוף, והמנחות, קורבנות שמביאים מהצומח, סולת וכדומה. והיין, אדם מביא נדבה יין, והעצים, שביחד עם העצים היו מביאים קורבן, והלבונה, איפה לומדים שאת כל הדברים האלה גם כן עונן אסור לו להביא לבית המקדש? תלמוד לומר שלמים קורבנו, מרבים כל סוג קורבן. כל קורבנות שהוא מביא, דווקא כשהוא שלם בדעתו, הוא לא עונן. כשהוא שלם הוא מביא, ואינו מביא כשהוא עונן. אז כל הקורבנות אפשר להגיד שבאמת אסור לעונן להביא אותם, זה מדי רבנן. וזה שאנחנו לומדים את זה בדרשה מהפסוק, זה רק אסמכתא בעלמא. אבל פסח, קטנה מי הפסח? לפי דעת רבי שמעון, עונן זה רק, ענינות לילה זה מדרבנן, הרי אסור להביא קורבן, הרי הוא חייב להביא קורבן פסח, עוד פעם, הרי לפי דעת רבי שמעון, קורבן פסח, חייבים, גם עונן חייב להביא, כי הרי ענינות לילה היא רק מדרבנן, פה אנחנו רואים שלא מביאים קורבן פסח, עונן אסור לו להביא קורבן פסח, אז אם כן רואים לפי דעת רבי שמעון, שענינות לילה זה מהתורה, איך אני יודע שענינות לילה זה מהתורה? כי הרי אם אני, כי אחרת, איך אפשר להגיד לאדם, אל תביא קורבן פסח? מה, רק מדי רבנן לעונן אסור להביא קורבנות? מה, רבנן יגידו לבן אדם, אל תביא קורבן פסח, והוא יהיה עכשיו חייב קראת אולי? רבנן הרי לא גוזרים על בן אדם גזרה במקום שהוא יכול לעבור על קראת. אז אם זה היה מדי רבנן ענינות לילה של ליל הסדר, אז אותו אחד היה מותר לו להביא קורבן פסח. שאר הקורבנות לא, אבל קורבן פסח כן, כמו שכבר ראינו קודם, שאפילו במקרה ששאר הקורבנות עונן לא מביא, קורבן פסח הוא כן יכול להביא. ככה סבר רבי שמעון. וכאן אותו רבי שמעון אומר שגם קורבן פסח אסור לו להביא. אז הסתירה, פעם אחת רואים שרבי שמעון סובר שעונן מותר לו להביא קורבן פסח, וכאן אנחנו רואים שעונן אסור לו להביא קורבן פסח לפי דעת רבי שמעון. מתרצת הגמרא, כמה תירוצים, נסתפק היום בכמה מהם. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, פסח כדין אסבי. באמת, קורבן פסח, עונן כן מותר לו להביא. זה שכתוב פה שקורבן פסח, עונן אסור לו להביא, בחינם הוא הביא, הוא כתב פה פסח. למה? כי יש פה שלישייה מנצחת. בכור, מעשר ופסח, הדינים שלהם מאוד מאוד דומים. אז כמעט תמיד מביאים אותם ביחד. אז גם פה הביאו את הקורבן פסח ביחד עם בכור ומעשר. אבל באמת פסח, מותר לו עונן כן להביא. זה תירוץ של רב חסדא. תירוץ נוסף, רב ששת אמר, מהי פסח? שלמי פסח. מה שכתוב פה שקורבן פסח אסור לעונן להביא, הכוונה לשלמי פסח. מה הכוונה שלמי פסח? יש הלכה שקורבן פסח נאכל כשבן אדם שבע. עכשיו, מה קורה, קורבן פסח, יש גבול מסוים כמה כזיתות, כמה שיעורי כזית יש בכבש אחד. עכשיו, מה קורה אם יש משפחה ענקית ורוצים לשבת ביחד בחבורה אחת לאכול קורבן פסח, לאכול בכלל בליל הסדר? עכשיו, אי אפשר שיאכלו קורבן פסח וישארו רעבים, אלא צריכים להיות צבעים כשאוכלים את הקורבן פסח. אחרי שסיימו לאכול את הקורבן פסח צריכים להיות צבעים לגמרי. עכשיו, מה קורה אם משפחה גדולה וכל אחד מקבל חתיכה קטנה רק של כזית או שתי כזיתות? הוא לא נהיה מזה שבע. אז בשביל שבאדם יהיה שבע, היום מביאים חגיגה מיוחדת שנקראת קורבן חגיגת 14. ואז אם יש פה ציבור ענק שהתאספו יחד לחבורה, היו במשך הסעודה אוכלים מהחגיגת 14, ובסוף הסעודה היו משאירים קצת מקום, ואוכלים את את הכזיתות של הקורבן פסח. אז אותו חגיגת 14, לעונן, אסור להביא באמת. אומרת הגמרא, יחי, היינו שלמים. החגיגת 14 יש לדין של קורבן שלמים. אז אם מדובר פה קורבן פסח, הכוונה לחגיגת 14, אז זה קורבן שלמים, אז כבר הבאנו דוגמה של קורבן שלמים. מה צריך להביא שתי דוגמאות של קורבן שלמים? מתרצת הגמרא, תנא שלמים הבאים מחמת פסח, ותנא שלמים הבאים מחמת עצמן. מביאים פה שתי סוגי שלמים. שלמים שבאים בגלל קורבן פסח, ושלמים שבאים בפני עצמם, סתם אדם מקדיש קורבן שלמים. למה צריך להביא באמת שתי סוגים? אומרת הגמרא, דהי לא תנא שלמים הבאים מחמת הפסח, אם לא שהיה כתוב גם שקורבן שלמים שמגיע ביחד עם קורבן פסח אסור לעונן להביא, היה עולה על דעתנו סלקא דתחמינא, הואיל ומחמת פסח עתו כגופי דה פסח דמו. הייתי חושב שמכיוון שאת החגיגת 14 מביאים בשביל הקורבן פסח כדי שיוכלו להיות צבעים בסעודה ולא יישארו רעבים אחרי שאכלו את הקורבן פסח, אז אם כן, אולי זה כמו קורבן פסח בעצמו, וכמו שלעונן מותר להקריב קורבן פסח, יהיה מותר לו גם להקריב חגיגת 14, כמה שמלן שלו, אז הקורבן פסח יהיה לעונן מותר להביא, אבל את החגיגת 14 יהיה לעונן אסור להביא. ועד כאן השיעור על דף צדיק ט'.